נעבור לקורונה אצל הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. עד כמה הבעיה אקוטית ביחס לישראל ובכלל? האם שירותי הרפואה וההצלה ומנגנוני הביטחון של הרשות ושל ממשלת חמאס בעזה ערוכים ומוכנים להתמודד עם סוג כזה של משבר מתגלגל? וכל הסוגיות שסדורות בעניין הזה, גם נושא הר הבית, אסירים ועתיד התהליך המדיני, אם בכלל אפשר לראות אותו באופק. נעשה את כל זה בעזרתם של נועה שוסטרמן, עוזרת מחקר בתוכנית לחקר הפלסטינים, ויוחנן צורף, עמית מחקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום.
אנחנו רוצים קודם להבין את מצב התחלואה בקורונה ברשות הפלסטינית. נועה, בבקשה.
בכיף. אז רק נתחיל ככה בפתיח. שאלת כמה הבעיה הזאת היא אקוטית, אז אני חושבת שמאוד מאוד ברור בישראל שהבעיה הזאת היא אקוטית מאוד, ומה שיקרה ברש"פ הולך מאוד להשפיע על מה שקורה אצלנו, ואי אפשר באמת לנתק בין השטחים האלה. אז מה שקורה כרגע בגדה, שמדובר נכון כרגע על 57 חולים, שמתוכם 17 הוכרזו שהם החלימו למעשה מן המחלה, מרביתם מאזור של בית לחם, למי שככה עקב טיפה אחרי הסיפורים, בעצם כל הסיפור הזה התחיל להתגלגל מאיזה בית מלון בבית ג'אלה, שהיו שם תיירים עם הקורונה, ומשם זה התחיל להתפתח. בעצם בית לחם הייתה האזור הראשון שגם נכנס לסגר. ועוד כמה חבר'ה באזור של שכם, רמאללה, יש יחסית הרבה, חלקם נמצאים במתקני בידוד, ברמאללה וביריחו. אז זה ככה המצב. די מהרגע הראשון שברשות הפלסטינית התחילו להבין שהקורונה הגיעה אליהם ושהם הולכים להתמודד עם המגפה הזאת, התחיל תיאום די אדוק עם ישראל, עם משרד הבריאות הישראלי, עם המתפ"ש, המנהלת תיאום פעולות בשטחים, משרד ראש הממשלה הפלסטיני, משרד הבריאות הפלסטיני, כל הגופים האלה, פלוס כמובן ארגוני האום, ארגון הבריאות העולמי. כולם התחילו לשתף פעולה בצורה מאוד מאוד אדוקה, באמת כדי לנסות ולצייד כמה שיותר את הרשות הפלסטינית עם היכולת להתמודד עם המגפה הזאת שעומדת לבוא. זה אומר גם ציוד מיגון, הכנת רופאים, הכנת הצוותים הרפואיים, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. ומה שקורה ברשות הפלסטינית, הם די מההתחלה, מהרגע ששוב, הם הבינו שמה שעומד לבוא הוא כנראה הולך להיות מאוד גדול ולהשפיע עליהם מאוד. כבר מתחילת מרץ, הרבה לפני אגב שישראל עשתה את זה, הם התחילו לדלל תנועה בצירים, אסרו על התקהלויות של מעל 50 איש, עצרו את הלימודים במוסדות הלימוד, גם בבתי הספר וגם באוניברסיטאות. ובעצם גם אתמול אחר הצהריים בעצם החמירו את ההנחיות האלה, הכניסו את כל האזרחים, מוחמד אשתיה, ראש הממשלה הפלסטיני, הכריזה לעוצר, החל מהשעה 10 אתמול בלילה. בעצם אזרחים שאינם עובדים חיוניים, אסור להם לצאת מהבתים. כבר הבוקר אפשר היה לראות גם ברמאללה וגם בצירים המרכזיים, בעצם שוטרים פלסטינים שבודקים תעודות זהות ובודקים באמת האם אותו בן אדם שיוצא החוצה נחשב עובד חיוני או לא. כמובן בידוד של 14 יום לכל השבים מחול, אסורה תנועה בין מחוזות. גם ערביי ישראל אגב התבקשו לא להיכנס לגדה. וזהו, קיצר, הם לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות.
לוקחים, את מתכוונת לרשות הפלסטינית, איך ככל שאפשר להעריך מנקודת מבטנו מגיב הציבור?
אז הציבור, קצת כמו הציבור בישראל, נע ונד, בין תחושה שזה יום חופש ובואו נעשה פיקניק, לבין באמת הבנה שיש פה איזשהו משהו מאוד מאוד חמור. אני חושבת שכן, הימים האחרונים קצת הבהירו שבעיקר עכשיו עם העוצר, הבהירו שבאמת מדובר במשהו קצת יותר חמור ממה שהם חשבו לפני כן. כן, היו התקהלויות, המשטרה הפלסטינית הייתה צריכה לתת כנסות ולעצור אנשים. בדומה אגב למה שאנחנו קצת רואים ממה שקורה בארץ, שבעצם אנשים לא כל כך ססים להישאר בבית ולא לצאת.
והסגר מקוים? מה שהוכרז בעצם החל מאמש?
כן, עכשיו צריך לבדחון את זה, נראה לי, יותר מתכוונים להקפיד יותר על זה.
אבל כבר היה אפשר לראות, האמת שראיתי בדיוק צילומים מחברון, ששוטרים מתחילים להתפרס, ובעריכו שסגרו את הצירים המרכזיים בכניסה לעיר.
כן, אבל בסך הכל אני חושב יש הערכה בציבור למה שעושה הרשות. יש ציות פי רוב להנחיות של הרשות.
מבינים שזה לא עניין שיש טעם להתווכח עליו.
יש סמכות שעומדת מאחורי העניין הזה. כלומר, זה לא... אנחנו רגעים היינו לשמוע עד היום שביקורת קשה מאוד על הרשות, לא מתפקדת, אין לה כוח, אין לה פה ושם. היום אתה שומע דברים קצת אחרים. כלומר, יש איזו תחושה שיש מלך בבירה, בוא נגיד כך.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך, יוחנן, באירוע כזה, כפי שכבר בעצם ציינת, אפשר לחוש עד כמה הסמכות של הרשות הפלסטינית מתפקד או שמה נשחקת. מה הערכתך לגבי תפקוד הרשות הפלסטינית, ואולי גם מה נקודות התורפה, אם יש כאלה?
תראה, אני חושב שבאורך פרדוקסלי אפשר להגיד שהמשבר הזה של הקורונה, במידה מסוימת פה נותן לרשות איזושהי הזדמנות להיחלץ קצת מהמצוקות הקשות שהייתה נתונה בהם עד עכשיו. באורך פרדוקסלי אני אומר, כן. אם עד אז הסיפור של תוכנית המאה עמדה על הפרק כאבן ריחיים שמתקשה להתמודד איתה, כי זה משהו שמונחת עליה מכיוונים שהיא לא יכולה לשלוט בהם, וביקורת קשה של הציבור על אוזלת היד, על חוסר העונים, על הרבה מאוד ביקורות אחרות שעלו שם. עכשיו פתאום יש את המשבר הזה שנדרשת להתמודד איתו, והיא, אני מוכרח לומר, מגלה יכולות בהחלט ראויות לציון, כי זה משבר שבעיקר מחייב גיוס של כוחות מקצועיים. יש איזו מנהיגות שצריכה להוביל, אבל אין התלבטות עם כל מיני שאלות אחרות שצריך כל הזמן לעסוק בהן. ועובדים כמו שצריך. עכשיו, יש ממד נוסף לתוך כל העניין הזה, שהוא לדעתי מחזק גם את היכולת של הרשות לתפקד בתוך העניין הזה, וזה העובדה שהתיאום עם ישראל הוא כל כך גלוי, והוא מוכרז אפילו, כן? כי בריאה של הפלסטינים, גם בגדה, גם ברצועה, ישראל היא הגורם עתיר המשאבים והיכולות שיכול להתמודד ביתר קלות עם כל המשברים שעומדים על הפרק בכל זמן נתון. ואם הרשות מכריזה על כך שהיא בתיאום עם ישראל עושה את הדברים הללו, חזקה על העניין, חזקה עלינו שאנחנו יכולים להרגיש שהמציאות שאנחנו הולכים להתמודד איתה, היא תהיה פחות מסוכנת ממה שהיא הייתה אילולי היינו מתואמים עם ישראל. עכשיו, לא בכדי, גם דובר הממשלה של שטייה הופיע לפני, בסוף שבוע שעבר, ואמר, אני לא מכחיש בהם באוזניכם. אנחנו בתיאום מלא עובדים עם ישראל, ואפילו הקמנו חדר מבצעים משותף לטובת הקורונה, על מנת שנוכל לתפקד באופן יותר טוב.
זה מעורר בכלל תגובות של הסתייגות, או שכולם ישרים קו?
לא, זה מובן לכל בר בעיריו ש... כזה דבר מחייב תאום גדול עם ישראל. אחרת זה אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה.
אגב, בהקשר הזה זה מעניין, כי באמת אתמול גם הגיע דיווח על זה ששר האוצר כחלון, חתה העביר 120 מיליון ש"ח לרשות הפלסטינית, מתגבולי המיסים, שזה אחרי מי שעוקב קצת אחרי הזירה הפלסטינית עם ענייני המיסים, אז זה לא עניין של מה בכך.
נכון, עכשיו כן.
אז את זה אפשר להחליק בימי קורונה.
בימי קורונה אפשר להחליק את זה, יש מודעות למשברים, צריך לקדם את זה. ותסתכל, יש גם עוד הרבה דברים אחרים שמחייבים תאום הרבה יותר רציני מה שהיה עד עכשיו. כן, פתאום הקליטה של עובדים פה, שישהו פה בלילות, 70 אלף או כמה שקבעו שיהיו פה, שזה גם כן מלמד על איזושהי הבנה בין שני הצדדים, שאפשר לעשות משהו במשותף, מבלי לחשוש יותר מדי שמשהו יתפרץ, כי ההבנה של שני הצדדים היא שהמשבר מחייב את כולם להתנהג בצורה קצת אחרת.
פאוזה מכל העניינים
הפוליטיים. אז אף אחד לא מדבר כרגע לא על העניין המדיני ולא על העניינים פוליטיים אחרים. כולנו ממוקדים באותה מטרה, וחזקה עלינו שביחד נצליח לצלוח את זה בצורה טובה.
אני רוצה שנחזור לזה בסוף, כי יש לשניכם, אני מניח, דברים מעניינים להגיד לגבי מה שאולי יצמח מהמציאות הזאת, לטובה דווקא. אבל ברשותכם בואו נעבור לרצועת עזה. החשש בעזה שתהיה שם התפרצות, איך נאמר, מגה התפרצות של קורונה. נועה, נתחיל עם מה שיש לך להגיד בעניין הזה.
אז מהרגע הראשון שבכלל השיח על הקורונה ברשות הפלסטינית התחיל, בעזה היה ברור שאם הדבר הזה מתפרץ שם, זה הולך להיות קטסטרופלי. לא, כבר דנו מספיק באוכלוסייה של 2 מיליון איש, בתא שטח מאוד מאוד צפוף עם בעיות של תחלואה והיגיינה ומה שלא קורה שם. אז ברור שמספיק בן אדם אחד שיסתובב וידביק והתחיל להדביק, שזה יתפוצץ, ובאמת בגלל זה, על אף חששות התחלתיים שהיו גם בקרב כל מיני ארגונים בינלאומיים וגם ברשות הפלסטינית שחמאס לא ישתפו פעולה, הם די מהרגע הראשון כשהרשות הפלסטינית הודיעה על כל הצעדים שלה, חמאס בעצם עשו את אותו דבר והודיעו גם על הפסקת הלימודים ובעצם על איזה שהם נהלים חדשים של בידוד, כל מי שחוזר, מעבר ארז נסגר בעצם גם מהצד הפלסטיני, חוץ ממקרים הומניטריים הם לא שולחים יותר פועלים. ברפיח עדיין נכנסים אנשים, כחלק מזה, אז באמת לאחרונה אתמול התגלו שני פלסטינים ששבו מפקיסטן, שהם בעצם התגלו חיובים עם הקורונה. ישר בחמאס קמו והודיעו שבעצם כחלק מכל ההכנות שהם עשו, אז אותם שני חולים לא היו במגע עם אף אחד, והם ישר הוכנסו לאותם מתקני בידוד שהוקמו במעבר רפיח. די מהר התבהר שזה לא בדיוק כנראה הסיפור, בכל מקרה הם נכנסו דרך הטרמינל והיו במגע עם אנשים, וגם מהרגע שהם נכנסו ועד שהעבירו אותם לבית חולים שדה שהוקם, אז הם גם כנראה היו במגע קצת עם אנשים.
ואפילו דווח שמפקד כוחות ביטחון הפנים
של חמאס. תופיק אבו נעים.
נכנס לבידוד, הוא בכבודו ובעצמו.
נכון.
הוא דמות מאוד חשובה, דרך אגב, הוא מנהל את כל האופרציה הזאת. הוא מאוד חשוב.
המעבר ברפיח.
כל הפעילות הזאת, איך מתמודדים עם הדבר הזה. הוא מוביל את
זה. המופקד על משבר קורונה
כן,
בעזה.
הוא ממש קרוב עניין. מאוד לסינואר, הוא עושה כמעט את כל הפעולות האלה, וכל המשברים הוא מתנהל, הוא הדמות החיה בכל העניין הזה. ועכשיו הוא ינהל את זה מבידוד.
כן. אז עם כמה שלפני כן כבר התחילו לנקוט בפעולות, אבל בעצם הם כל הזמן, עוד מסרים שיצאו מתוך הרצועה, היו שעדיין אין לנו נדבקים, עדיין אין לנו נדבקים, הכל בסדר, אנחנו שומרים על השטח, בעצם הדבר הזה כן היה סוג של קפה, מצלצלת נגיד, זה ככה לאוכלוסייה המקומית, שמאותו רגע באמת שוב הפסיקה להתייחס לזה קצת כאל איזשהו יום חג, אנשים הרבה יותר נכנסו לבתים, באמת גם בתוך הרצועה, המהלכים של ביטול לתפילות יום השישי נדחתה, עדיין לא רשמית, אבל כנראה תידחה צעדת יום האדמה ב-30 במרץ, בתי הספר יישארו סגורים, בתי קפה ומסעדות נסגרו חוץ מטייק אווי, אסור לקיים סוכות אבלים, אירועים, טקסים דתיים, דברים כאלה. ובאמת הוקמו גם 20 מתקני בידוד בבתי ספר, בבתי מלון, הוקמה מעבדה מיוחדת, כל הדברים האלה. ומתחילים, הם יודעים, חמאס בעצם מודע לזה, שזאת יכולה להיות קטסטרופה, והם מנסים לשלוט בשטח, באמת גם באופן כפוי אגב, אנשים שהיו אמורים להיכנס לבידוד ולא נכנסו לבידוד לפי ההנחיות, הוכנסו לבידוד באותם מתקני בידוד, גם עם שוטרי חמאס.
אבל קצת עשו את זה מאוחר מדי לפי דעתי, הם התחילו לפעול בצורה כזאת וקצת באיחור. בהתחלה הם הלכו שבי אחר כל מיני קולות שהשימו את טראמפ, שהוא אחראי ל... להפצת הקורונה, הפיל את זה,
הפיל את זה. נשמע כמו מה שאומרים באיראן.
בדיוק, יש בהחלט, בהחלט כן. אז איכשהו הרשו לעצמם לזלזל, אנחנו גם בסגר, לא יקרה. אתה יודע, הצינים אמרו שם שיש יתרון לעובדה שאנחנו בסגר.
כן. גם ביום השישי האחרון, אגב, עדיין היו תפילות. על אף שכבר...
היו תפילות, והם הביאו רופאים שיתנו את הדרשה במקום הדרשנים הרגילים, כדי שהם יבהירו לציבור מה הסכנות שבקורונה וכו' וכו'. וסופיאן אבו זיידה, שדיברנו איתו ביום שישי, אז הוא שלח לנו איזה קטע ממאמר שהוא פרסם, הוא אמר שזה דבר נורא והיום מה שהם עושים, כיוון שזה, במקום למנוע התקהלויות, הם מקפצים אותם בתוך המסגדים, הם מבהירים להם את כל העניין הזה. כי הצו השעה כרגע הוא למנוע התקהלויות, והם מביאים אותם לתוך המסגדים, וזו תחושה שאולי לעזה זה לא ייכנס.
אז זה כבר לא יהיה בשבוע הבא.
זה כבר לא שם, כן. אנחנו כבר לא שם.
אני רוצה לשאול אותך, יוחנן, לגבי ההבדלים ואולי גם שיטות הפעולה השונות בין ההתנהגות של הרשות הפלסטינית לבין ההתנהגות של שלטון חמאס, ממשלת חמאס והמנגנונים שציינת קודם ברצועת עזה. יש משהו שאפשר לומר כבר עכשיו, שמבדיל בין השניים במצב כזה, שכופה עליהם מציאות שאין לה, אין להם שום שליטה עליה?
ודאי, יש הרבה מאוד הבדלים. אבל אני רוצה רגע לומר מילה קודם על עזה, ואחר כך אני אכנס לתוך הסיפור הזה. אני חושב שהבעיה הכי קשה של עזה, זה אי היכולת שלה להתמודד עם משבר מהסוג הזה. יש חולשה נוראית של כל המערכות של רצועת עזה. היא שחוקה, היא למעשה גרוסה מבחינת היכולות שלה. היא לא יכולה לספק שום שירות ראוי לשמו כמעט בשום תחום. כשאנחנו מדברים על מערכת הבריאות, אז זה מערכת שהוחלשה ונחלשה במשך כל השנים. יש שם כמות של רופאים לא מספקת, יש שם כמות של רופאים שלא עברה, אני חושב, כמעט 13 שנה מאז ההפיכה שהייתה ברצועת עזה, איזושהי השתלמות בחוץ, הם לא מכירים שיטות ריפוי חדשות. הם הרבה מאוד מפגרים אחר התפתחויות שהיו במקומות אחרים. היום נשווה את זה לרשות, בוודאי במקומות אחרים שיותר מפותחים מהעניין הזה. ולכן, בתוך רצועת עזה אתה מוצא חשש כבד. הציבור עצמו מודע לחולשות האלה. והוא אומר לעצמו, מה יהיה אם אכן תפרוץ פה מגפה באזור הכל כך צפוף, שאנחנו אי אפשר להפריד בינינו אפילו. כי המצב הוא כזה, אנחנו מדברים על צפיפות של סדר גודל של 8,100 לקילומטר מרובע. אצלנו בארץ, רק כדי לסבר את האוזן, זה סדר גודל של, נדמה לי, 400 או 500 איש לקילומטר מרובע. וזה אומר שזה כמעט בלתי אפשרי ליצור את ההפרדה הזאת, הריחוק הזה בין האנשים. אז יש פה סכנה של אזור מוכה, שעשו להיות מוכה אסון, שיהיה קשה מאוד להתמודד עם זה. עכשיו, מי שאמור לספוג את המכה הראשונה מכל הסיפור הזה, זו ישראל. עכשיו, דיברנו קודם על הרשות הפלסטינית. כן. ברצועה המודעות ליכולת הישראלית לספק סיוע ולהושיט עזרה, היא קיימת בדיוק באותה מידה כמו שם, אולי אפילו יותר, כיוון שהעזתים למיטב הבנתי התחככו יותר עם הישראלים בעידן שיצאו פועלים לישראל, הרבה יותר מאשר, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה, יותר מאשר הגדה המערבית. ולכן המבט לכיוון ישראל כאל מושיע הוא מבט מאוד חודר, מאוד עמוק. הם מצפים שישראל
איתי... הם מראש מכינים תוכנית שלפיה ישראל צריכה לפתוח נשענים, את השערים ולטפל במקרים קשים.
לא יודע אם לפתוח שערים, אבל הם נשענים על היכולת הישראלית. אחרת לא יהיה פה שום דבר, אנחנו כולנו נמות. עכשיו, אם ישראל לא תושיט את הסיוע, לא תבחין בזה בעוד מועד ותסתכל על מה שקורה ברצועת עזה, היא עלה למצוא את עצמה מתמודדת עם נחילים של אנשים שמגיעים אל הגדרות ומבקשים איזושהי עזרה. לכן צו השעה כרגע מצדנו הוא לפעול כדי להרגיע, כדי להבהיר, אנחנו מאחוריכם, אנחנו נושיט עזרה, אנחנו נבהיר שלא ניתן למגפה הזאת להקות בכם באופן כזה כפי שאתם חוששים שזה יקרה. ישראל צריכה להתגייס לעניין הזה, הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס לעניין הזה, כי הסכנה שרובצת פה בעיקר אחרי שנתגלו השניים האלה, וכיוון שאין, לא נושאים שם בדיקות, אין מעקבים אחר אלה שהיו בבידוד, אז אנחנו גם לא יודעים מי נשאר נסע ומי לא, ומי עוד יכול להדביק אחרים. אין מעקב כזה, לא מתנהל שם כזה דבר. ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שזה פורץ שם משהו. ואנחנו רק בראשית הדרך, לפחות אם אתה מדבר לפי מה שהמומחים אומרים.
וזה בתקופה שבה גם ישראל התמודדת עם משבר נוראי.
ישראל תראה את העלייה מדי יום במספר הנדבקים. אז אם זה יתחיל שם, זה יהפוך להיות משהו מאוד בעייתי, ואז ישראל נכנסת לתוך
הסיפור. אם אני רק יכולה להוסיף, שאני חושבת שההבנה הזאת בישראל היא כן ברורה, ובאמת התחילו להתבצע כל מיני מהלכים. א', אנחנו העברנו להם ערכות מעל מספר מאות של ערכות בידוק, העבירו, לפני כמה ימים, העבירו מלט בין היתר, שעכשיו משמש לבניית מתקני בידוד ענקיים של אלף
יחיד.
כן, בדיוק. רואים שיש איזשהו ניסיון ישראלי, באמת מאוד ברור לנו שאם הדבר הזה מתפרץ שם, הולך להיות מאוד מאוד קשה לעצור אותו. גם היו דיונים על מה באמת יעשו עם החולים הראשונים בעזה, אולי שווה כבר מלכתחילה להוציא אותם מעזה, כדי לא להשאיר אותם שם. כרגע אני חושבת שכן, ישראל קצת יושבת ומחכה, יכול להיות שהיא יכולה לעשות יותר, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים מאוד עם היד על הדופק בכל מה שקשור לעזה.
כן, אבל בראייה שלי חשוב שהמסר הזה, שמה שאומרת נועה פה, יובהר גם לעזתים, לא להנהגה, לעזתים עצמם.
שישראל נותנת כי, את הערבות
כי,
שלה.
כי תראה, אנחנו, בראייה הפלסטינית, השלטון של חמאס הוא לא שלטון שמתפקד. זה שלטון שמונע מתפיסת עולם מאוד פוליטית. צריך לשחרר את פלסטין ועוד כל מיני סיסמאות שאף אחד לא מאמין שיכולים להתממש בעתיד הנראה לעין. לנהל מערכות גדולות, הם לא יודעים.
אז לשם כך ישראל...
פתח מזלזלת בהם, מדברת עליהם, מגנה אותם בכל הזדמנות על האופן שבו הם מתנהלים. עכשיו, אם אתה רוצה יותר מזה, הפובליציסטים הגדולים של החמאס, אחמד יוסף, רזי חמד, החבורה הזאת שכותבת הרבה ומוציאה חוץ הרבה מאוד דברים, היא כבר כמה וכמה שנים אומרת להנהגה של החמאס, חבר'ה, תרדו מהעניין הזה, אתם לא יודעים לנהל. אם היום, לפני כמה חודשים כתב אחמד יוסף איזה מאמר, הוא אמר, אם היום נכריז שיסתיים שלטון חמאס ברצועת עזה, אף אחד לא ירגיש שקרה משהו. כי הם במילא לא עשו שום דבר משמעותי ברמה האזרחית, כן.
והמשמעות היא שישראל בעצם הופכת להיות מעין מושיע, או בוא נגיד את זה בצורה יותר צנועה.
מבחינת התושבים, כן, בהחלט.
גורם שהאחריות שלו ברורה, ויותר מכך, יש אפילו תלות ברורה בין רצועת עזה לישראל.
אין ספק.
וזה ברור. אוקיי.
עכשיו יותר מזה רק צריך להגיד, התלות של הפלסטינים בישראל, גם פה, גם בגדה המערבית, בנושא הכלכלי, והרבה נושאים אחרים, היא מוחלטת.
וראינו את זה בעניין הפועלים שהזכרתם קודם לכן, עם הסדרת שהותם. אני רוצה להספיק איתכם עוד שתי נקודות בקצרה.
אבל רצית שנעשה איזו השוואה בין השניים.
כן, כן. אז קודם כל לגבי סוגיית האסירים, ושנית לגבי הר הבית, אלה דברים שעולים תמיד כשיש סבבים של לחימה, או בכלל על הרצף הזה, שבו יש עליות ומורדות באימות הישראלי-פלסטיני, איך הסוגיות האלה השתרבבו לתוך הדיון, ומה נפטר או מה הוסדר בעניינה?
אני הגעתי פה בסוגיה של האסירים, אז בעצם לפני מספר ימים השב"ס הודיע שארבעה אסירים ביטחוניים הוכנסו לבידוד, אחרי שהם היו במגע עם חולה מאומת, ובעצם ברשות הפלסטינית ישר...
עם סוהר.
נכון, שאז אחר כך התגלה שזה בעצם סוער. ודי עלו גם בחמאס, גם ברשות הפלסטינית, עלו על הבריקדות ואמרו, ישראל אחראית על האסירים, ואם קורה להם משהו, אז בעצם על דמה, זה תהיה אחריות של ישראל. וזה קצת התגלגל, ובעצם אמרו, יצאו בבקשה, פתח יצא בסוג של בקשה רשמית, ביחד עם כל מיני ארגוני זכויות אדם, שבעצם בעקבות המצב, ישראל צריכה לשחרר את האסירים הביטחוניים. ישראל כמובן לא הגיב על זה, וכרגע הדברים נשארים בעינם, אבל ברור שיש פה, אם מסתכלים טיפה גם על הסביבה, אז היו בכל מיני מדינות פה באזור באמת מהלכים, כולל אגב ברשות הפלסטינית, שעכשיו הודיעו על שחרור של אסירים שריצו חצי מתקופת המאסר שלהם, בגין עבירות פליליות. אז יש פה איזשהו מהלך כדי למנוע את הצפיפות בבתי הסוהר ואת הסיכוי באמת של הדבקה של אסירים, ופתח קצת רוצים לרכב על זה, תמיד הרי נושא חם, הסיפור של האסירים. מקווים שאולי יצא מזה משהו.
בינתיים זה נרגע.
בינתיים זה נרגע, בעיקר כי התוודה שבהתחלה דיברו על זה, יצאה הודעה לא מדויקת, שבעצם הם חולים. הם לא חולים, הם היו במגע עם חולה מאומת, והם נמצאים בבידוד, ונכון לכרגע, הכל בסדר.
טוב, שכך, הר הבית.
תשמע, הר הבית, אני מוכרח לומר לך ש... המודל שעולה מהצעד האחרון שננקט פה, של השוויוניות, כן? שאתם לא, גם אנחנו לא, והכל בסדר, זה משהו שאני חושב שצריך איכשהו לתת עליו את הדעת. כלומר, אנחנו רגילים בכל הסוגיה של הר הבית לראות מאבק של שתי קבוצות שכל אחת טוענת שאי אפשר להפקיע ממנה את הזכות לפולחן, כן? הצד הישראלי, בגלל שאנחנו ריבונים, אז לא יעלה על הדעת שיהודי לא יוכל להתפלל קרוב למסגד, להר הבית, שגם אם יש המסגד זה לא משנה, כי אנחנו ריבונים ואנחנו בעלי הכוח, ולכן לא יעלה על הדעת למנוע את זה מיהודי וכו' וכו'. זה קבוצות ישראליות ימניות דתיות מאוד מאוד מטפחות את זה, ולא רק דתיות. גם בצד המוסלמי יש את הדבר הזה. ועכשיו הגענו פה לאיזשהו מודל שאומר, לא אתה, לא אני, לא נעלה כרגע לשם, וזה איכשהו מתקבל בהבנה, בהסכמה על ידי שני הצדדים, גם אם זה רק משבר, בעידן של משבר, ובעידן כזה שמאיים על כולנו, אני חושב שיכול להיות שאפשר לעשות עם זה משהו בהמשך. כלומר, כי עצם הפעולה שאני לא עושה ואתה לא עושה, יוצרת איזה סוג מסוים של אמון בין שני הצדדים, ואולי אפשר להישען עליו כדי לבצע פעולות אחרות. בהמשך, זה מודל שאולי כדאי לחשוב עליו לגבי העתיד. אני מוכרח לומר לך, קצת תופתעתי כששמעתי שזה יתקבל גם על ידי הצד היהודי. כי לא חוכמה שזה ייקח את זה על הצד הפלסטיני, אבל יהודים שמרגישים שאנחנו פה, אנחנו ריבונים, ומוכנים לעשות את זה, ולא עושים רעש, זה נותן בי איזושהי תחושה שאולי אפשר לעשות עם זה משהו בהמשך.
וזה מחבר אותנו בעצם לנושא שאיתו אני רוצה לסכם את הדיון, והוא תצפית זהירה, איך נאמר, אופטימיות זהירה לקראת העתיד. אומרים שכל משבר יכול להפוך להזדמנות לשיפור המצב. והשאלה שלי לשניכם היא, האם לכשיבוא סופו של המשבר הנורא הזה, אצלנו ברשות הפלסטינית בעזה, האם אפשר לראות איזשהו אופק מדיני טוב יותר בין ישראל לפלסטינים? האם בזכות השעה הקשה הזאת אפשר לבסס שיתוף פעולה? האם זה ייתן תקווה חדשה? אפילו אפשר להעז לחשוב על תהליך מדיני? מה דעתכם?
אז אני חושבת שללא צל של ספק יש פה הרבה מאוד הזדמנויות. שזה באמת תהיה שאלה של האם ישראל וגם הרשות הפלסטינית יהיו מסוגלות לאחוז אותן בשתי ידיים. בכל מה שקשור למסע ומתן, תמיד מדברים על צעדים בוני אמון. אז מה שקורה כאן עכשיו זה הרבה מאוד צעדים בוני אמון שנעשים שלא במסגרת מסע ומתן. אבל גם הרשות הפלסטינית באמת מוכיחה את האחריות שלה כלפי האזרחים והמשילות תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם ישראל, וגם ישראל מראה אחריות כלפי הפלסטינים. ואני חושבת שהדברים שנעשים בסופו של דבר כן נותנים לנו איזושהי אופטימיות לעתיד, גם בהקשר אגב של הסיפוח, שמי שעוקב טיפה אחרי מה שנשאר מהפוליטיקה הישראלית, אז עדיין זה איכשהו נמצא בשולי הסיפור של ממשלת אחדות. במצב הנתון שבו אנחנו נסמכים על הרשות הפלסטינית בשביל לשמור על המצב שלא יחמיר, אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של הפלסטינים. כל שיח כזה על סיפוח הוא יכול להיות הרסני כלפי השיתוף פעולה הזה. ואני חושבת שבאמת ממשלת ישראל שמגלה אחריות צריכה להניח את הדבר הזה, ולא משנה איפה, באיזה צד פוליטי הם נמצאים, צריכים להניח את זה בצד, כי כרגע אנחנו לא יכולים לסכן שום שיתוף פעולה שיש לנו עם הרשות הפלסטינית, אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו. ואגב, לגבי חמאס, אני ככה רוצה להגיב למשהו שיוחנן אמר מקודם, אני חושבת שחמאס כרגע נמצא בקרב על חייו. כי אם תהיה קטסטרופה, היא תהיה קטסטרופה גם לשלטון חמאס, וזה גם ההזדמנות שלו להוכיח משילות ולהוכיח בדיוק את אותם דברים שיוחנן אמר מקודם, כל הטענות האלה שהם לא יכולים לשלוט, הם עכשיו מנסים להוכיח שהם יכולים לשלוט. וזה יהיה מעניין לעקוב אחרי הדברים האלה ולראות האם באמת הם יצליחו להוכיח את זה, או שאולי זה גם יהיה איזשהו מנוף להחזרת הרשות הפלסטינית בהמשך.
וגם הם מאוד זקוקים לסיוע הישראלי, ולא רק הציבור עצמו שהדגשתי אותו קודם, אני חושב שגם חמאס מייחלת להושטת יד ישראלית כדי שהיא תצא מהמשבר. תראה, אני רוצה לומר משהו לגבי העתיד. נראה לי שהדבר תלוי בעיקר במשך המשבר הזה. כמה זמן הוא יימשך, וכמה זמן השיתוף הפעולה הזה יתקיים, ומה התובנות שאפשר יהיה להפיק ממנו. כי לאורך זמן גם נוצרות כל מיני, נוצרים כל מיני התפתחויות נוספות תוך כדי העבודה הזאת, ומניחים על השולחן כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות בהם שימוש להמשך. עכשיו, כיוון שזה משבר כל כך כבד, כל כך בעייתי, שאנחנו לא יודעים מתי, איכשהו, איכשהו, לאן הוא הולך בסוף שלו, אז צריך להסתכל קדימה ולראות מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לומר לגבי רצועת עזה, אני חושב שדווקא בעתיד הנראה לעין, יש אפשרות על רקע החולשה הזאת שיש ברצועת עזה, אולי לקבע את העניין של ההסדרה ביתר, בתנאים אולי קצת יותר טובים למדינת ישראל, תוך התחייבות לגבי כל הסיוע שנדרש לרצועת עזה. גם חמאס זקוקה לזה עכשיו, לשים איזה ראש שקט כדי שלא יתפרץ פה משהו בעתיד לבוא, וגם המצב הנוכחי מחייב איזשהו טיפול שלא יהיה תחת האיום של הדבר הזה, אוקיי? אז היום ברצועת עזה רבים יגידו לך שזה הזוי בכלל לחשוב לחדש את התהלוכות האלה ב-30 למרץ, כפי שחשבו. כי זה לא נכון, זה לא יקרה, זה בלתי אפשרי, ובוודאי לא לחזור להפריח יונים שם, להפריח בלונים לאורך הגבול. זה מה שאני חושב שנכון לעשות ברצועת עזה עכשיו, כדי לקבע מציאות של שקט לאורך זמן. יכול להיות שזה ייתן לנו את הדבר הזה. לגבי הגדה המערבית, אני חושב שחרף כל התיאום הזה, שהוא דבר חיובי וכו', עדיין יש מרחק בינו לבין תהליך מדיני. כי אנחנו מדברים במונחים של הומניזם, יש איזה משבר הומני שצריך לטפל בו וכולנו מתגייסים, אבל שנגיע לתהליך המדיני, צריך לחזור ולדבר על הזכויות שלנו, על מה שצריך להיות. אבל התשתיות האלה של האינטראקציה שנוצרה בין שני הצדדים, הדו-שיח, הדיאלוג הזה שהתפתח בתוך חדר המבצעים המשותף של הקורונה, בתוך דרגי עבודה אחרים שפועלים אחד עם השני, יש לו כנראה איזשהו מקדם שיכול לעזור גם בעניין הזה. אבל אני חושב שחשוב לזכור שהעניין המדיני הוא תמיד יש לו מעמד נפרד, כיוון שיש בו ממד מאוד רציני של זהות, ממד מאוד רציני של לאומי, וצורך לספק הרבה מאוד דרישות שהיא בעיקר נוגעות למה שסיפרנו לעצמנו בעבר, לנרטיב הלאומי הזה, שאולי קשה לסטות ממנו. יכול להיות שיתפתח שיח שיפחית מעד את המתח שהיה עד אז, אבל עדיין אני חושב הנושא המדיני ימשיך להיות נפרד בעוצמה שלו לגבי התהליכים שאמורים להיות.
יוחנן ונועה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.